ברשות הרב ביגון, שכמו ששמעתם על הקשר שהיה בינו לבין מוראה בעליו השלום, אז אני אוסיף עוד איזה משפט קטן. מלבד התשובות שהרב עליו השלום היה עונה על כל שאלה, היה לו גם אהבת עולם לרב ביגון. אהב אותו אהבת נפש, כל כך העריך אותו, כל כך כיבד אותו, תמיד, אני יודע, היה שומע את שמעו, היה מתמלא שמחה וכוח. אתם מבינים למה, נכון? אז זהו. איך כתוב בגמרא, שיש מחלוקת בין חכמים, איך אומרים בתפילה, אהבת עולם או אהבה רבה? בגמרא כתוב, ורבנן אמרי, אהבת עולם. זהו. חכמים חושבים שצריך להיות אהבת עולם גם ביניהם וגם כלפי שמיה. אני אומר לכם איזה דבר אחד שאני חושב שהוא קשור לדורנו. קראנו השבת פרשת החודש לקראת ראש חודש ניסן שבא לנו טובה. עליו נאמר המילה חידוש 4 פעמים. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כן? התורה אומרת, זה התחדשות. הכל פה התחדשות בחודש הזה, וכך כותב המהר"ל. זכיתי השבוע, שבוע שעבר, ביום הזה, להיות בציון של המהר"ל מפראג, והוא כותב שאנחנו קוראים פרשת החודש, כי אנחנו גם מתחדשים, כמו שאנחנו אומרים, בתפילה, בברכת לבנה, על עם ישראל שגם הם עתידים להתחדש כמותה. איפה נאמר שאנחנו עתידים להתחדש? אז זה פסוק מפורש בספר יחזקאל, קראנו אותו בשבת פרשת פרה, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר, והבאתי לכם מים טהורים וטהרתם, מכל טומאותיכם ומכל גלולכם אטהר אתכם, אז כתוב, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם. והסירותי את לב עד מבשרכם, תתן לכם לב בשר, הנה זה לב חדש, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ומצוותיי תשמורו, ועשיתם אותם, הנה הרוח החדשה. אז יש שני שלבים, יש שלב של לב חדש, ויש שלב של רוח חדשה, ובאמת, יש הרבה דברים חדשים בזמן גאולתם של ישראל. הנביא ישעיהו כותב בפרק האחרון שהקדוש ברוך הוא עושה שמיים חדשים וארץ חדשה. שמיים חדשים? מה זה שמיים חדשים? ארץ חדשה, אני מבין, הייתה ארץ שממה, עכשיו היא פורחת, ארץ חדשה. מסתבר שיש גם כן שמיים חדשים. כאילו התחדשות בשמיים. מה היא התחדשות בשמיים? אני לא יודע להגיד לכם. אולי משהו קטן, כתוב ש... זה מכשירים חדשים. כתוב שבזמן החורבן הבית, אלביש שמיים כדרות ושק אשים כסותם, והגמרא מסבירה שהקדוש ברוך הוא בזמן הגלות הוא בבכי פנימי, בחדרי גווי, כאילו. בגלל שהקדוש ברוך הוא בפנים בצער גדול, אז בגלל זה השמיים מולבשים כדרות. לא נראה רקיע בטהרתו. אז בזמן הגאולה, שיש שמחה גדולה אצל הקדוש ברוך הוא, אז באותה שעה גם כן השמיים הרבה יותר טהורים. אולי בטח מסתום מהפירוש הרבה יותר עמוק. אבל זהו, יש לב חדש, יש רוח חדשה, וכנראה הלב החדש, שזה לב בשר במקום לב אבן, הוא הכרחי, שנהיה יותר רגישים, יותר אוהבים, יותר מאוחדים, יותר שמחים, פחות בוכים. אפילו הגמרא אומרת, התורה אומרת, הנביא ירמיהו אומר שיש אפילו ברית חדשה. מה זה הברית החדשה? כן, שזה התורה נובעת מתוכנו. ולא בא עלינו בהק גיגית. הקדוש ברוך הוא מחדש את הברית שהייתה במעמד הר סיני, אבל יותר מעולה, יותר משובחת, מהתארות הדלטטה, ממש, מבפנים. קיצור, יש הרבה חידושים בגאולה, ולכן התורה מצווה אותנו באמצע יציאת מצרים. החודש הזה לכם ראש חודשים. הרי קידוש החודש זה דבר שנעשה בארץ ישראל, בבית דין וכו'. מה היה בוער למשה רבנו לומר את זה לעם ישראל באמצע יציאת מצרים? עזב אותנו עכשיו כלי כסף, כלי זהב, שמלות, צריך לעשות אריזה, להרוז את הכל, להגיד שלום וכל ה... מה בוער עכשיו? וספר לנו מצוות החודש. כי ללמד לנו שהציווי הזה הוא ציווי על ההתחדשות שלנו. לב חדש, רוח חדשה, שמיים חדשים, ארץ חדשה. התחדשות. עם ישראל מתחדש. יהי רצון שנזכה באמת לכל ההתחדשות הזאת שבתוכנו, שהיא גם התחדשות במציאות כולה. אמן ואמן. הכנתם פה ערימה של דפים. אני אשתדל כמה שיותר מתוכם, כן? האם צריך לקנות חומרי ניקוי שיש עליהם כשרות, למשל משחת שיניים, סבון ידיים, סבון כלים? ברוכים תהיו. אז יש כמה דברים. ככלל, חומרי ניקוי הם באמת לא צריכים כשרות, מכיוון שהם לא רואים לאכילה. אבל יש דברים שכן, כן צריכים כשרות, וזה למשל משחת שיניים. למה? מכיוון שמשחת שיניים יש לה טעם. וכל דבר שיש בו טעם, אתה נהנה ממנו. אז אתה נהנה ממנו, אם הטעם הוא חמץ, אתה נהנה ממנו. לגבי סבון רחצה, סבון רחצה, תודה. סבון רחצה, יש בזה מחלוקת אם שיחה כשתייה או לא כשתייה. ביום כיפור אנחנו אומרים ששיחה כשתייה, ולכן אסור להתרחץ ביום כיפור, כי הרחצה, המים שאתה סופג על גופך זה כמו שתייה, שנאמר ותבוא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו, וככה היה דעתו של הרב. יש כאלה שאומרים רק ביום כיפור שיחה כשתייה, אבל כל השנה כולה לא שיחה כשתייה, והם תראו מישהו שלא מקפיד לקנות סבון אם אפשר, יש לו על מה להסתמך, אבל אנחנו ככה דעתו של הרב וככה הוא לימד אותנו, שיחה כשתייה, ולכן כל דבר שהגוף נהנה ממנו, משחות, קרמים, סבונים, שמפו וזה, שיהיה עם הכשר. משחת שיניים אמרנו עם הכשר. סבון כלים לא צריך הכשר. אקונומיקה לא צריך, אבל אני אומר לכם, למרות שאמרתי לכם שלא צריך הכשר, אנחנו נותנים הכשר לאקונומיקה. תגיד, אתה אמרת לא צריך, למה אתה נותן הכשר? כי המפעל רוצה. המפעל אומר, אם הכשר, אני מוכר עוד 30%. אתה מוכן לעשות לי טובה, קצת לי הכשר, לעשות חסד עם יהודי? מה נגיד לו, לא? אתה אומר הכשר על משחת שיניים, משחת נעליים, אקונומיקה ודברים שבאמת לא צריכים הכשר. אבל למה זה באמת ככה? כי לא כל אחד יודע את ההלכות, מה צריך הכשר, מה לא צריך הכשר. אישה יודעת, אני בא למכות, רק מה שיש לו הכשר על קונה, מה שאין לו הכשר לא קונה. זה בסדר. תבוא עליה ברכה. אז אנחנו עוזרים לה בזה. אם אדם חס ושלום מצא עוגה יפה בפסח, והוא כמובן קיים את מצוות השפיד, הוא כראוי. כעת הוא מגביע את החמץ כדי לשרופו. מדוע צריך לכוון שלא לזכות בו? הרי זו כוונתו לשרוף. התשובה ברורה. אנחנו, כשאדם מוצא בפסח משהו שהוא חמץ, מה זה? נגיד, מצא פסק זמן, מצא עוגה, כן? אז הוא קונה, הוא צריך לומר גם לעצמו, אבל גם במיוחד לילדים שלו. שיבינו, כשאתה מרים את זה, אתה לא מתכוון לזכות, אתה לוקח את זה רק בשביל שלא יקשלו בו אחרים, ואתה הולך לשרוף אותו. אז הסיבה היא שאדם מכוון כדי שלא תהיה טעות המחשבה. לא כולם הם צדיקים ויראים, יכול להיות המצב שאדם יהיה רעב, והוא רוצה לאכול, והוא ראה את זה, ובא לו רגע כן לאכול. שיהיה ברור, אני לא מרים את זה בשביל לאכול, אין לי שום ספק, אני לוקח את זה רק בשביל לשרוף, לכן זה ככה הלכה. לגבי הזרוע, אפשר לזרוק את זה, יש הרבה, כן, ודאי. אבל עיקר המצווה היא לבאר, אם אתה זרוק את זה בזבל, עלול מישהו לקחת את זה משם. אבל כן, אפשר, אתה לא חייב לזכות לזה. במיוחד אם אתה רואה ברחוב, ברחוב אתה יכול לעבור, זה לא עניינך. אבל אם יש חשש שילדים יראו את זה ויקחו, עדיף שתיקח את זה ותשים את זה בפח. בתוך מגמה, כמובן, לא לזכות בזה. לגבי הזרוע, האם צולים או מבשלים? אנחנו צולים אותו, למה? מכיוון שהזרוע הוא זכר לקורבן פסח, נכון? ואנחנו, כשאנחנו אומרים פסח על שום מה, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו, אז אנחנו, כשאומרים פסח, אנחנו לא אומרים פסח זה, כי זה באמת לא קורבן פסח, אבל זה זכר לא קורבן פסח. לכן צולים אותו כדי שיהיה זכר לא קורבן פסח. האם יש לעלות להר הבית בכל המועד? לפי דעתי צריך כל יום עוד להר הבית. אבל לצערנו, אנחנו עדיין, לצערנו עוד לא עולים. יש כאלה שעולים ותבוא עליהם ברכה אם הם נוהגים על פי ההנהגות הרבנים שלהם. הרב עליו השלום היה אומר שצריך קודם כל להקים בית כנסת בהר הבית. שלב ראשון, כן? כי כתוב שיש שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להמליך מלך, להכריז זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירה. אז אנחנו עוד לא בשלב של בית הבחירה, אבל בכנסת כבר אפשר לעשות, שיהיה מקום בהר הבית, מסודר, מגודר, שאף אחד לא יעבור משם למקומות שאסור ללכת, ואז יהיה, לדעתו, היה לדעתו צריך לעשות את זה, ואז יהיה יותר פשוט. היום הרב היה, לא היה עולה. שחוץ ושוטרים כמובן, זה תפקידם, זה משהו אחר. האם הרב יכול לפתף כיצד הרב זצ"ל היה משמח את בני הבית ברגל? אז כל אחד, גמרא אומרת שכל אחד בראוי לו, כן? אבל מה שהוא היה עושה איתנו, היה גם לוקח אותנו לרב צדקה עליו השלום, רבנים גדולים, היה ממש שמחה גדולה, היה מספר לנו סיפורים, הם מאוד נהנים. הם לוקחו אותנו טיולים. כן, זה פחות או יותר מה שהיה עושה איתנו. לאימא היה קונה תכשיטים מסתומה. אני יודע שכן היה קונה לה מדי פעם, כל פעם זה משהו חדש. כל אחד כתוב שמסמכים אותו במה שמשמח. בניין שלו בית, הוריי מסורתיים, ויש חוסר מודעות לעניין הכשרת הבית. כיצד לנהוג, הנה זה מה שהזכיר מקודם הרב ויגון. יאריך ימיו בטוב, שתה ונעימים. אז מסורתיים זה הגדרה ככה רחבה. מה זה מסורתיים? יש הרבה שאלות בזה, אבל הכלל הוא בזה שאם הם מסורתיים, אז מן הסתם הם לא מבשלים בשר וחלב, הם מסתם לא מבשלים בשר לא כשר, ומן הסתם לא מבשלים חמץ בפסח. אז אם המצב הוא כזה, זה הרבה יותר קל. הכלל בזה הוא חכם עיניו בראשו. דהיינו, אתה לא יכול לבוא להגיד להם, אתם לא בסדר, אתם לא קשרים אצלכם בבית, יעלבו. אבל אתה כן יכול לעשות דברים שיקלו. דהיינו, אתה יכול לבוא מוקדם יותר, להטביל את כל הכלים. זה עצה טובה. פעם אחת, תבוא, תטביל את כל הכלים, תגיד לי, אמא, אני בא בבוקר, לוקח את הכלים להטבלה, בצהריים הכל חוזר, סברתי שתי צלחות, הכל יהיה בסדר. אז אתה פתרת את הבעיה של הטבלת כלים, שזה לפעמים. ואם יש בעיה של גוש קטיף, שלוקחים אולי חסה פטרוזיליה מן השוק, אז תבוא אתה עם ארגז של ירקות גוש קטיף, תביא לי במתנה, אמא זה, תבשלי עם זה. וזהו, ככה אתה חוסך את העוקף את הבעיות. רוב הבעיות הן בדרך כלל בתחומים האלה. אז בהורים מסורתיים צריך להדר לבוא לבית. והכי חשוב, אתה מגיע לליל הסדר עם ההורים. יש אחים דתיים, יש אחים פחות. אתה צריך להכין דברים הנשמעים לאוזן. כשהרב היה עורך ליל הסדר, הוא לא היה אומר חידושים מהמהר"ל של הילדים. הם לא היו כל מסוגלים לקלוט את זה. אז הוא אומר דברים שיכולים לשמוע, סיפורים, אגדות, דברים יפים, אבל שמסוגלים לשמוע. גם אתה, כשאתה אומר דברי תורה בשולחן של הורים מסורתיים, תגיד דברי תורה כאלה שאפשר לשמוע. וצריך להכין את זה. ללכת, להכין כמה דברי תורה, לחפש את הדברים, תפוח זהב ומשקיות כסף, דבר נאה ומתקבל. שיהיה דבר קצר, יפה, לא שכבר שמעו את השנה שעברה. דבר שטיבולו במשקה, כמו הקרפס שמטבילים אותו במי מלח או חומץ. חומץ הוא לא מאחד משקים שמקבלים תומיים, כן מדוע נוטלים עליו ידיים? אנחנו לכן מערבבים שם מים כדי שזה יהיה דבר שטיבולו במשקה, כדי שיתבלו... יתלו עליו, יצטרכו אותו עליו ידיים. טוב, יש פה עוד דפים, אנחנו נעשה קצת מיון. האם יש איסור להריח חמץ? כגון אדם שאפה לחמים בביתו במהלך החג. יש לנו איסור של הנאה מחמץ, נכון? האם אדם ללכת לעבור במקום שבו יש חמץ, להריח אותו, זה לא. אבל אם הוא עובר, וזה דבר שלא מתכוון, אין בו איסור. וגם נכון לגבי דברים אחרים. כן, אם אדם, למשל, עובר במקום שיש שם בשבת מוזיקה, הוא לא חייב לעבור. עובר, שומע, בסדר, הוא לא מתכוון. אדם נמצא בצבא במוצב שמישהו הדליק את המזגן. הוא לא צריך לצאת, הוא לא מתכוון. אבל ללכת להיכנס לכתחילה בחדר שהדליקו בו מזגן, שהדליקו בו מוזיקה, זה לא. או ללכת למקום, זה לא. מצה שהייתה בשקית סגורה בתוך המקפיא כל השנה. האם אפשר לצאת בה ידי חובה בפסח? ואם יש הבדל במצה קשה לרקה? אין שום בעיה. הגם שבדרך כלל על מצות כתוב, קשה לפסח שנת תשע"ז, תשע"ו, תשע"ה, כתוב את השנה. זה שזה כתוב, זה אם זה היה קשה לפסח בשנה שעברה, זה קשה לפסח גם השנה. טעים אני לא יודע, אבל לקשה זה כן. למה אני שואל טעים? אדם צריך שבפסח המצה תהיה טעימה. אדם מקיים את המצווה, צריך לקיים אותה בהידור. ראובן שאפה לחמים במהלך החג, האם שמעון יכול להיות מהמצאת בדעבד בצאת החג? לא, זה ממש דין חמץ שעבר עליו בפסח, וכל חמץ שעבר עליו בפסח, אי אפשר ליהנות ממנו, אסור בהנאה. האם אדם שמקפיד כל השנה כולה לא לאכול יד הספרים, מחשש חמץ זה פסח, מקיים בכך מצוות זכירת הפסח או מצווה אחרת? יש מצווה כל השנה כולה, לזכור יציאת מצרים. לא רק בליל הסדר. בליל הסדר יש מצווה ליזום, והגעת למנחה. אתה ממציא מציאות שהבן שאל שאלה, כן? אתה עושה כל מיני... זה באופן יזום. אבל באמת מצוות זכירת מציאת מצרים היא כל השנה כולה. וכל השנה כולה הבן שלך שואל אותך שאלה, אבא, למה אתה הולך עם תפילין? אתה מסביר לו. למה פטר חמור? למה עשו לי כחשמה בשבת? למה צריך כיסוי ראש? כל שאלה אתה מסביר לו יציאת מצרים. למה? אל תגיד לו ככה. תגיד ככה, הפסדת מצווה. למה? ככה. ככה זה לא תשובה. מצווה לענות לכל שאלה. לכל שאלה, כל השנה כולה. ומצווה לזכור באופן יזום, גם בבוקר וגם בערב, יציאת מצרים. זה, קוראים את זה בהגדה, וכתוב משנה מסכת ברכות. אבל ליל הסדר זה מצווה ליזום. הנה חינמי, אדם צריך כל השנה כולה להיזהר, לא לאכול חמץ, ודאי יש בזה חלק ממצוות הכנה לקראת פסח. הרב היה אומר, מי מוצאי פסח, מתכונים לפסח הבא. אדם שלקח גרגירי חיטה ושמר שלא יבוא במגע עם מים שעת קצירה, האם מותר לקלוט אותם בחג הפסח ולאוכלם, וכנ"ל גרנולה, שיבולת שועל וכו'. בוודאי שכל דבר שהוא שמור, הוא לא חמץ, חיטה היא לא חמץ. ולכן אין בזה, אין איסור, אין איסור של חמץ בחיטים שמורות, או בקמח שמור. אין בהם, גם זה דבר שבו לא תשועל, אם היא שמורה, אין בה חמץ. רק צריך להקפיד שתהיה באמת שמורה שלא תבוא עליה רטיבות. צריך להזכיר, חיטים שמייבאים אותם מחוץ לארץ, אז בדרך כלל לוטטים אותם, זאת אומרת, משרים אותם במים כדי להרבות את הלחות שלהם, ואז הם מתחנים יותר טוב. אז קמח רגיל הוא קמח שלפני כן שטפו אותו, ואי אפשר להשתמש בו בפסח. אבל קמח מחיטת ארץ ישראל, בדרך כלל לא משרים אותו במים לפני תחינה. ולכן אם יש לכם קמח מחיטת ארץ ישראל בבית, אתם יכולים לשמור אותו לאחרי פסח. כן? אולי אם לא כתוב עליו כשר לפסח, אל תשתמש בו בפסח, אבל הוא לא חמץ. כי לא פטפו אותו לפני שתחנו אותו. לעומת זאת קמח שמגיע רגיל, קמח לבן, שבא מחיטת חוץ לארץ, שוטפים אותו לפני התחינה, ולכן הוא בחשש חמץ ולא משאירים אותו בבית בפסח, ולכתחילה גם לא במחירת חמץ. אני מעיר פה הערה, הרב עליו השלום היה רגיל לומר, אל תמכרו חמץ. זאת אומרת, אולי כן תמכרו חמץ, אבל בפועל אל תשאיר לך חמץ ממש בבית. יטריות, מקרונים, ביסקוויטים וכולי, אל תשאיר. תשתדל לגמור אותם שפסח לא יישאר לך. אם שאר משהו, או שתן את המצדקה לפני כן, או שתשרוף אותם בליל הסדר, ליל בדיקת יום אחרי בדיקת חמץ, אל תשאיר בבית חמץ לשמח שתמכור אותו. רק חלויות זה משהו אחר, מפעלים זה משהו אחר, מקרים נדירים, אבל כתחילה אל תבנה על זה. כן, עוד שאלות. אשריכם. האם הספרדים ואשכנזים מותר כתחילה לאכול מצות רכות של תימנים? דעת הרב עליו השלום הייתה שגם לספרדים וגם לאשכנזים מותר לאכול מצות רכות, ובלבד שיהיו טעימות, כן? ואפיות נכון, כן? שאופים אותם בצורה נכונה. ואומר גם, אין בנושא, זה שהאשכנזים נוהגים היום לאכול מצות קשות, זה לא איזה תקנה או איזה מנהג או זה, לא, זה מותר. אני יודע שיש אשכנזים שלא נוהגים לאכול רכות, אלא רק קשות. ותבוא עליהם ברכה. אבל כך הרב היה אומר, מותר לאכול מצות רכות. בוא נאמר ככה. אם אתה מתארח אצל מישהו ומגיש לך מצות רכות, בטח אל תפגע בו. אין בזה שוב, פעם ככה היו עושים, פעם היו אופים מצות כל יום. לא היו יכולים, כל אישה הייתה כל יום בחג, הופעת המצות של אותו יום. אם זה היה מצות דקות, כמו שעושים היום, זה רק צריך אומנות גדולה, מפעל יכול דבר כזה, אומנים דק כל כך לעשות, זה לא כל אחד יכול. תנסו לבד, תראו כמה זה קשה. מדיח כלים שאצל ההורים שמערבים כלי בשר וכלי חלב באותה הפעלה. מדין הכלים, מדין המדיח. הכלים כשרים והמדיח כשר, כיוון שבדרך כלל החומר שאיתו שוטפים את הכלים הוא חומר פוגם, והוא פוגם גם, יש שם בשר וחלב, לפני שהם מתערבבים ביניהם, הם נפסלים מאכילה בגלל החומר הפוגם. עם זאת, אדם לא יעשה את זה לכתחילה, מכיוון שלפעמים אחרי ההדחה נשאר חתיכות בשר במסנן, או חתיכות או גוש גבינה, וזה דבר שהוא מתחבס, כבר חוזר להיות ראוי לאכילה, כן? כמו הכלים, נשטף אחר כך בבעם רגילים. לכן לכתחילה אנחנו לא עושים את זה, אנחנו דואגים לנקות מסנן בין אחד לשני. אבל אם אדם עשה, בדיעבד לא, הכלים לא נאסרו. לא נאסרו. קמח, אז כבר ענינו. אם אדם ביטל חמץ ולאחר הפסח מצא ופלים בארון, מה דינו, דינם של הבפלים? כי אם לא נמכרו, אבל בוטלו. אם אדם עשה בדיקת חמץ, כן, וגם ביטל את החמץ, עשה כל מה שצריך לעשות, ומצא אז זה לא עבר את זה מבחינתו, זה בוטל. אין בהם דין שחמץ שעבר לה בפסח. איך מכשירים מנגל לפסח? מנגל רגיל ומנגל גז. אז מנגל בדרך כלל לא בולע ממש חמץ, כיוון שהבשר שכל השנה כולה הוא לא חמץ. אבל לפעמים עושים עליו קציצות שמרבים בהם. ומניחים גם פיתות עליו. אז מזה הוא בולע חמץ, מכיוון שהוא בולע באש, אז כל דבר כבולעו כך פולטו. זאת אומרת, ההכשר שלו כמו שהוא בלע. מכיוון שהוא בלע בצליה, אז ההכשרה שלו היא גם בצליה. הוא בלע באש, כל השאר יבוא באש, תעבירו באש. איך מכשירים אותו? מנקים אותו קודם כל, זה תמיד טוב. פה לא הכרחי, כיוון שזה ליבון, וממלאים אותו בגחלים או גז, מה שזה, מבעירים אותו עד שהוא, כל השומנים שבתוכו, יוצאים, הוא ממש, אתה רואה שכבר אין לו שומניות ואין בו שום, אז הוא קשר, אפשר להשתמש בו. היום יש מנגלים בחד פעמים כאלה, אתה קונה אותם בחנות, נכון? המנגלים בחד פעמים זה בסדר, רק צריך תמיד לזכור לטבול אותם. למה? הרשת ברזל חייב טבילה. אם זה יהודי יצר אותו, בסדר, אבל אם גוי יצר אותו, אז הם הולכים לטיול, זה גם הזדמנות ללמד את הילדים. עוצרים ליד איזה נהר, או ליד איזה מעיין, לוקחים את הרשת, מטבילים אותה, למה אתה מסביר לו? הלכות, הזדמנות ללמד טבילה, הלכות טבילת כלים. אם אתה קונה מנגל חד פעמי, וזה מה שרובם עושים בפסח, יותר קל לקנות מנגל חד פעמי, של להכשיר את המנגל של זה. זה לא, האמת היא, זה לא ממש חד פעמי, זה חד פעמי שהוא רב פעמי. אתה יכול להשתמש בו פעמים רבות, הוא לא נועד, אבל הוא כזה זול, קונים אותו וזורקים אותו. אם זה באמת חד פעמי ממש, לא צריך טבילה. זאת אומרת, אם אתה קונה קופסת קפה, שהיא חד פעמית ממש, היא לא צריכה טבילה. כי היא באמת נועדה לחד פעמי, אבל המנגלים, מה שמוכרים בדרך כלל, זה מוכרים פח שיכול להיות לשמש לך ל-20 פעם, הוא לא, אנחנו קוראים לו חד פעמי משמו, אבל אם הוא נניח בנוי על תבנית חד פעמית, לא צריך טבילה. להרבה ספרדים קשה ללכת על פי משקל, האם יכולים להקל ללכת על פי נפח? הכוונה לגבי 4 כזיתות של מצה שאדם צריך לאכול בליל הסדר, האם יכול ללכת על פי נפח? הרב עליו שלום היה אומר לכתחילה על פי משקל, אם אתה אוכל מצה רכה זה ממש קל. כאילו, מה זה לאכול כזית ממצה רכה? זה הביס הראשון, כבר הלך לך כזית. זה בקלות, עונג יום טוב. באמת זה קשה. הרב היה אומר, למי שקשה לו, אפשר. לזקנים, לחולים, זה קשה לו. מי שכן, לכתחילה אנחנו לא מקילים בזה. כמה זה כזית? כזית 27 גרם בחסה, תלוי איזה עלה. בפסח עצמו אנחנו לא שוקלים, אבל לפני פסח אתה יכול לשקול, ואז אתה יכול לפני פסח לשקול לדעת פחות או יותר את איזה עלה הוא כזית, וכשאתה בליל הסדר צריך לחלק, אם אתה עורך הסדר, אתה חייב לדעת מראש לשער את את הגודל של הפיתה, אם זה מצה רכה ושל המצה היבשה, כמה זה כזית וכמה זה כזית במצה וכמה זה בחסה. בדרך כלל זה עלה בינוני. מה עושה מי שיש לו אלרגיה לאכול מצה? יש, אפשר לאכול מצה מכל 5 מיני דגן. לא חייב לאכול מצה דווקא מקמח, חיטה. יכול גם מקמח שעורה, גם יוצא ידי חובה. גם משיבולת שועה יוצא ידי חובה. גם משיפון יוצא ידי חובה. אז כל מה שהוא יבדוק איזה סוג של מצה שהוא לא עושה לו אלרגיה ויכול להשתמש בו, וזה גם נכון לגבי חולי צליאק. יש מצות מיוחדות מזן מיוחד של שיבולת שועה בלי גלוטן. שמעתם? מי שצריך שידע. הנה. איפה משיגים אותם? מחפשים באינטרנט, מי שיש לו. האם נדרש להכשיר מתקן לייבוש כלים, באופן כללי זה לא צריך, מכיוון שאין בו, הוא לא בולע, זה פלסטיק, ואין בו מה לי, הכל בקר, מה שבקר, לא צריך הכשרה, אבל כן צריך ניקוי, אולי נדבק בו חתיכת חמץ, האם יש צורך להכשיר קומקום חשמלי, אם כן אז איך, באופן כללי, קומקום חשמלי, שוב, זה מים, אין בו מה שיבלע חמץ, אלא מה לפעמים מחיימים עליו פיתות, אם מחיימים עליו פיתות זה בעיה, אם לא מחיימים עליו פיתות, אין צורך, תמיד טוב לנקות, במיוחד להסיר את האבנית, כי האבנית שמה היא בעייתית, האבנית זה כמו חרס. אז כשמכשירים קומקום, ההכשר שלו להידור, זה לספוח בתוכו חומץ כדי להוציא את כל האבנית, והרתחה אחת על, על, על רגיל. האם יש בעיה במגבות מטבח שאשר הגיעו במגע ישיר עם אוכל וקובסו? לא. אם קובסו, נוקו, אין שום בעיה בזה. כיצד יש להכין את הכלים לפני העגלה, סירים, כלים עם ידיות? ברוך השם, היום רוב הסירים הם נקיים, נירוסטה, לא כמו פעם. פעם היה גומות ופעם היה קטנים שחורים, היה בלגן, קשה, חלודות היה, היה קשה מאוד לנקות כלים לפני העגלה. היום רוב הכלים מטבעם הם כמו ראי. אתה שם אותם במדיח, הם יוצאים לסכינים. אז רוב הסכינים והסירים והמזלגות והסכום, אין בו בעיה. ואם זה עם ידיות, שהידיות עשויות מחומר אחר, צריך לשים לב שלא יהיה הצטברות של חמץ במקום החיבור בין הידית לבין הכלי. ואם זה ידיות של סיר, גם כן נבדוק באותו מקום. במקום ההצטברות של החמץ. צריך לזכור גם כן שבסירים צריכים להכשיר גם את המכסה. שולחן ערוך כותב מפורש, מכסה שהוא סופג את הזיעה שעולה מן הסיר, זה כמו הסיר עצמו, וגם הוא צריך הכשר לא, לא פחות, גם שם צריך לנקות באותה צורה. מה? אם מצטבר שם לכלוך, כן, אם לא מצטבר לכלוך, לא, היום לרוב בסירי בית רגילים לא מצטבר לכלוך. סירים של מטבחים גדולים, שם מצטבר בדרך כלל לכלוך. אבל בסירי בית, לרוב אין הצטברות בידית, כי כל הסירים דרך הנקים מקפדים על ניקיון שלהם, אז אין שם מה, לא מצטבר שם. אישה שקשה לה לשתות 4 כוסות ולאכול 3 כזיתות מצה, כיצד תנהג? יש פטנט שקוראים לו מיץ ענבים. מיץ ענבים זה הדבר הכי פשוט. קל לשתות מיץ ענבים, במיוחד בימינו. יש גם איכותי וטוב ובסדר. מנהג הרב עליו השלום היה בכוסות הראשונים להדריך לשתות מיץ ענבים, באחרונים יותר יין משובח, כי אם תשתה יין מהשומרון, או תטעי כרמים בערי שומרון, תשתה כוס ראשונה יין מהשומרון, אתה תתבלבל בין הסדר לפורים. אז בכוס הרביעית, בסדר. או תערבב קצת, חצי חצי. כל אחד לפי מכיר את עצמו. אז מיץ ענבים זה פתרון טוב. וכזיתות, אני באמת אומר לכם, האישה שקשה לה, הרבה יותר קל להתיר לה לאכול מצה רכה. מצה רכה זה ממש עונג יום טוב לגמרי. אתה חתיכה קטנה לוקח, אתה יש לך כזית. זה רך, זה טעים, זה נעים, זה בסדר. מה? לא שומע?
יש תרופות, אני לוקח
לכל תרופות.
תרופות.
בטח, תרופות צריך לבדוק אם זה כשר, אם לא כשר. ואם לא כשר, אז צריך לבדוק אם זה תרופות שהיה בהן דבר מתוק או לא. בתרופות, אם זה לא סירופ או שאין ציפוי מתוק, ואין תחליף, אפשר להשתמש בהם. אם יש תחליף, אז עדיף. הבעיה הייתה פעם, בעיקר בתרופות, שפעם החומר המילוי, הרי תרופה מורכבת, כל כדור מורכב מחומר מילוי וחומר פעיל. כן? החומר הפעיל, חומר פעיל, החומר המילוי היה עושים אותו מקמחים. היום מקפדים מכל השנה שכל התרופות עושים אותו מקמחים שהם לא חמץ, מהמילנים של תפוחי אדמה וכולי, שהם לא חמץ, טירה שהם לא חמץ. אבל פעם היו עושים את זה מקמחים של חיטה, ולכן זה הייתה בעייתי. אבל מכיוון שהתרופה זה לא דבר שאדם אוכל ולא נהנה ממנו, אין בזה, אבל בסירופים זה בעיה. סירופים אדם נהנה מהם. ובכל התרופות שהן סירופ למיניהו, צריך לשים לב שיש להם הכשר והכשר טוב. ויטמינים, תוספי תזונה, כל הדברים האלה, חייב הכשר. תוסף תזונה, אם אדם לא יקח אותו בפסח, לא יקרה לו כלום. כן. כן. אני שאלתי פעם את הבדצים, למה הם כותבים למשל על מיצים כאשר הכל אופנה כולה לא לפסח. זה לא, יש איזה בעיה בפסח שם? אמר לי, לא, אנחנו לא רגילים לאכול בפסח מיצים. יש כאלה שנוהגים בפסח לא לשתות שום דבר שהוא לא הכרחי. רק סודה. בסדר. אני נותן כל אופנה לפסח. לא שזה, לא תמיד זה בעיה שלך, שהוא גילה איזה משהו חמץ ואני לא גילה אותו. זה לא זה. הוא לא רגיל. מן האגדה אומר, אני, הרב רובין אמר לי פעם, שאלתי, אנחנו לא רגילים לתת כשרות לפסח על מוצר כזה, מוצר אחר. לא שיש בזה בעיה. זה רק עניין של הרגל. בדץ אחר, הוא אומר שכן. כן. או, אתה אומר, שום כלב לא מצחצח שיניים. אז למה אסור, למה צריך משחת שיניים עם הכשר? יכול להיות שכלב לא מצחצח שיניים, אבל כלב זה לא המבחן האמיתי. כלב זה דוגמה למבחן. האם יש, ראוי לאכילה או לא ראוי לאכילה? או ראוי להנאה, הנאה טעם או לא ראוי לה... אם אדם נהנה מהטעם של המשחת שיניים, יש בטעמים, ככה ברוב המשחות, אז, לא, והוא, אז אם הוא נהנה, אז גמרנו. לא אכפת לי שהכלב לא נהנה מזה. אבל אם לא היה הנאה מהטעם, לא היו שמים טעם. הרי הטעם לא, הטעם, המשחה עצמה זה אבקת ציד. מה שמצחצח את השיניים זה אבקת ציד. שזה כמו גרגירים של חול שמנקים את השיניים. זה מה שמנקה באמת. זה המנקה. הטעם זה כדי שיהיה לך נעים. ניחוח כזה. אז אתה נהנה מהטעם. אז לכן צריך שהטעם יהיה טעם עם הכשר. זה לא טעם בלי הכשר. כמו שהזכרנו כל לגבי סבון. גם סבון, כלב לא מתרחץ עם סבון. זה נכון, אבל אם אתה נהנה, אז זה כבר ראוי, ראוי להנאה. אתה נהנה מזה, לא צריך שהכלב ייהנה. ואם כלב לא נהנה וחתול נהנה, אז מה זאת? גם זה ביטוי. כן. כן. מה? דאודורנט אני לא צריך. כל דבר ש... אם זה חיצוני שמונע ריח רע והגוף לא נהנה, אין בעיה. כן? אבל אם נספק בגוף, אז זה דבר שהגוף נהנה ממנו, וזה כמו כמים בקרבו, כשמן בעצמותיו. לגבי אוכל לבעלי חיים, צריך לזכור, אוכל לבעלי חיים, חמץ זה איסור הנאה. זה אוכל לדגים, ואוכל לכלבים, ואוכל לחתולים, וסוסים, ושברים, וכן על זה הדרך. כן? ולכן צריך להיזהר שהאוכל יהיה אוכל כשר לפסח, גם אוכל לתרנגולים. בבית, בחקלאים יודעים מה לעשות. יש להם את האוכל, הם כבר מתכוננים כמה שבועות לפני פסח, שיהיה להם הכל מוכשר. אבל בבית, יש לך דגים, תתארגן מראש לתת להם אוכל כשר לפסח. בדרך כלל, לרוב הדגים נותנים להם לאכול בשר טחון דק דק דק, אז זה בסדר, אז מבחינתם זה יהיו בשרים שבוע, לא נורא. וגם בעלי חיים אחרים, רוב בעלי חיים אחרים, אפשר למצוא להם את התחליף הנכון שאיתו הם יכולים... היום לא מקפידים שיהיה אדום, שיהיה ליבון אדום. ליבון אדום זה פעם היה, בברזל רגיל. בברזלים של היום, הברזלים לא מגיעים לאדמומיות, כיוון שזה לא ברזל רגיל. זה סגסוגת של ברזל עם חומרים אחרים, שעושים אותו יותר קשוח, יותר אדום, אז אנחנו היום לא מלבנים עד שיהיה אדום שיצא מהנצצות. ליבון שיהיה כמו הליבון שהיה בזמן שאפו בו. מה? אז מה שנניח בתנורים, אנחנו בדרך כלל הרב היה אומר לא להכשיר תנורים בגלל הבעיה הזאת, אבל נגיד אולמות, חנויות וכו', תחמם אותו עד המקסימום שלו, אחרי שנקיטה וכו', משך שעה וכו', זה כמו ליבון, הגם שלא מתאדם. כי היום המתכות האלה לא מתאדמות. כן. אני חושב ש... אני לא יודע. יש, אם זה דאודורנט משחה שנספק בגוף, הנה חינם, צריך הכשר. אם זה דאודורנט ספרי שלא נספק בגוף, כל הכלל הוא, אם זה בא כמו שמן בעצמותיו, אם זה אמור להיספק. לרוב דאודורנט לא אמור להיספק בגוף, אלא הוא אמור, אמור להסיר ריח רע. כן. לא, מצד הנאה. מצד הנאה שבדבר.
רואים, מחילה, למי שיש שאלות, שיגיש אותם בכתב, תכתוב אותם ונגיד
את הדבר. יש לנו כבר מספיק. כן. לא, אני רואה שאני לא, לצערי, לא אספיק לענות פה על כל השאלות. אני כבר צריך לזוז למקומות הבאים. טוב.
הרב יכול להגיד לנו משהו, להיכנס לפסח אם זה משהו מהרב?
בוא נעשה קודם כל הסדר. כל השאלות האלה, למי להעביר אותם? אני אשתדל לעלות להם אחר כך בכתב ולשלוח אותם אליכם. מי שלא עניתי, כדי שלא ייווצר מצב שחלילה מי שלא קיבל תשובה. משהו לפסח. יש אחת המצוות הכי חשובות של פסח, זה חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. ותמיד שאלה מפורסמת, איך תגיד לבן שלך, אותנו רוצים משם? איך אתה אומר דבר כזה? תגיד לך, הבן שלך, אבא, היית במצרים? תגיד לו, לא. אז איך אתה אמרת לי שהיית ואותך הוצאים, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים? לא היית שם. שאלה. התשובה שבדרך כלל אני רגיל להגיד לאנשים, לשאול אנשים, ושאל אתכם, מי ניצח בששת הימים? אנחנו או הערבים? אנחנו. היית שם? מה אתה אומר אנחנו? איך אמרת אנחנו? לא היית שם. מה תענה? נכון שאני לא הייתי שם ולא נלחמתי וזה, אבל זה אנחנו. עם ישראל, אנחנו עם ישראל. זה עיקר הסיפור שאבא צריך לומר לבן שלו בליל הסדר. מי זה אנחנו שלך? אנחנו זה עם ישראל. אנחנו ניצחנו ששת הימים, ולנו עשה השם ניסים מופלאים בתש"ח, בקום המדינה. ואנחנו סבלנו בשואה ובאינקוויזיציה, ולנו נשרף בית המקדש, ואנחנו יוצאים ממצרים. אני פעם שאלתי חבר'ה אמריקאים שבאו לפה לסיור בארץ, רציתי להסביר להם את הדבר הזה, אמרתי להם, מי ניצח בששת הימים? אנחנו הערבים. אמרו לי, הישראלים ניצחו. הייתי צריך לתפוס את ההורים שלהם ולהסביר להם מה זה ליל הסדר. ההורים שלהם לא קיימו את המצווה של ליל הסדר כמו שצריך. צריך להסביר להם מי זה אנחנו. אנחנו שלכם זה לא האמריקאים. אנחנו שלכם זה עם ישראל. זה חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא היה בששת הימים, כאילו היה בתש"ח, כאילו היה בשואה, כאילו היה באינקוויזיציה, כאילו היה בחורבן הבית. למה אתה בוחר בתשעת בשעה באב? כי היית שם. זה העם שלך. זה לא הם, זה אתה. זה אתה. זה אתה. זה דבר מאוד חשוב, לדעת את זה. צריך לדעת, אפילו אברהם ראה את עצמו כאילו יצא ממצרים. מנהלן, שזה ככה דין, ככה היה, שהרי כתוב על אברהם אבינו, כתוב על אברהם, שאברהם, אברהם, בליל הסדר השם קוראת אותו ברית, ברית המלטרים. מצות תפה ויוכלו. גם הברכות של יעקב, שקיבל מיצחק, היה בליל הסדר. למה ליל הסדר? כי זה הכל תהליך אחד גדול. ברית בין הבתרים, לידת יצחק, הברכות ליעקב, היציאה ממצרים, הכניסה לארץ, הפסח של חזקיהו, הפסח של יאשיהו, הפסח של יהושע בן נון, הפסח שלנו, זה הכל חלק, זה כולם נקודות ציון בשכה לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדמה, זה הכל עוד צעד, כל אחד מאיתנו בחיים שלו הפרטיים, הוא צועד עוד צעד אחד בדרך ונברכו בך כל משפחות האדמה, לתקן עולם לחוד שדי. כל אל סדר זה עוד צעד. ולכן חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא חלק מהתהליך. אתה לא צופה, אתה לא מספר מה היה פעם. זה היום. במיוחד שגם הנביא ישעיהו כותב את זה בכמה מקומות, וגם הנביא ירמיהו כותב את זה בשני מקומות. שהגאולה של היום יותר מיציאת מצרים. יותר מיציאת מצרים. אם אתה לא רואה את זה, אתה צריך לפתוח את העיניים, הפנימיות שלך. לפתוח את העיניים. יש נבואות שלמות בישעיהו שאומרות, תפתחו את העיניים, תפתחו את העיניים. תפתחו, תראו מה קורה. אנשים לפעמים לא שמים לב מה קורה. אנחנו נמצאים בגאולה גדולה, ממש גאולה גדולה. אבל מה הפלא? גם אלה שיצאו ממצרים לא ראו מה קורה. היו בתוך הגאולה והיו שם בקרבנו ימיים. מה השם פה? נקרא לך הים, השם פה. יורד חמן, השם פה. 10 מכות, השם פה. כן, הם שאלו שאלות. וגם אנחנו לא פחות מהם. מה, באמת? הכל זה השם, מעשה, זה הכל מעשה השם יותר מקריאת ים סוף. וצריך את זה תמיד לשים לב. יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה בקרוב עין בעין ושוב השם ציון ממש.
אנחנו מודים לכבוד הרב, זיכה אותנו, פתח לנו את העיניים, מישהו נפתחו לו העיניים כאן? כתוב כנגד 4 בנים דיברה התורה, לגבי הרשע כתוב שהוציא את עצמו מן הכלל. מה זאת אומרת הוציא את עצמו מן הכלל? מכלל ישראל. זאת אומרת, אדם שהוא לא מחובר לכל הדורות כולם, כמו בהמשך הדברים של כבוד הרב שאמר, שלא מחובר ליציאת מצרים, לאבות ולדורות הבאים מעלינו לטובה, יש לו בעיה, הוא צריך לבוא למכון מאיר, לפתוח את העיניים, לראות את כלל ישראל. כולנו שייכים לאותו מהלך אלוקי מראשית ועד אחרית. אשרינו שאנחנו זוכים היום להיות בירושלים. כל ההיסטוריה של העם היהודי זה ממצרים לירושלים. וכמו שהרב אמר כאן, צריך לפתוח את העיניים, איפה אתה? באיזה מקום? אנחנו היום בירושלים. אמנם הרב בצפת, אבל יכול לבוא גם לירושלים. אנחנו בסוף מסלול, כמו שנקרא. ברוך השם, צריך להודות לקדוש ברוך הוא, שאנחנו זוכים באמת לדבר הזה. באמת, גאולת מצרים היא הולכת ונמשכת בדרגות, והדרגה הזאת של עם ישראל, בירושלים, בארץ ישראל, לזה צפו כל הנביאים וכל החכמים ולאורך כל הדורות שנגיע לכאן. אנחנו רוכבים על הכתפיים של כולם. אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה הזאת. אדרבה, צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אנחנו מודים מאוד לרב. יפוצו ברכתנו שיפוצו מעיינותיו של הרב אללה להאהיב את התורה ואת הארץ ואת העם, מתוך כך נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.